בבא קמא דף ג' מתחילים בעזרת השם, דף ב' עמוד ב', שורה תשיעית מלמטה במילה אלא. בטיסה מארץ הקודש לארצות הברית, ישבו זה לצד זה הגאון המפורסם, ראש ישיבת תורה ודעת, רבי יעקב קמינצקי, זכר צדיק לברכה, ואחד מראשי הציונות, ירוחם משל, הוא שימש מזכיר ההסתדרות. במהלך הטיסה הם שוחחו ביניהם בענייני יהדות. לקראת הנחיתה ירוחם משל שואל את הרב, הוא אומר לו, שמתי לב במהלך הטיסה כמה פעמים איך הבן שלך, הנכדה שלך, מתעניינים כל הזמן בשלומך, דואגים לך. אתה יודע, הילדים שלי כמעט לא יוצא לי לשמוע מהם, ודאי כמעט ולא יוצא שמתעניינים בשלומי. איך זכית להעביר לדורות הבאים את הערכים של כבוד אב, כבוד אם? אני אשיב לך בשאלה, אומר לו הרב. התורה מצווה אותנו שתהיה לנו יראת כבוד להורים שלנו. איש אמו ואביו תיראו, ומיד בסמוך מה כתוב? ואת שבתותיי תשמורו. מה נכנסה כאן השבת? אז רש"י כבר כותב שהתורה באה להדגיש, נכון, צריך יראת כבוד מההורים, אבל כל זה עד שהם באים לומר לך לעבור על דברי תורה, לחלל שבת, שם אל תשמע להם, גם הם חייבים בכבודי. אבל אם התורה הייתה רוצה ללמד רק את זה, היו יכולים להזהיר אזהרה אחרת, למשל איסור אכילת בשר שהתבשל בחלב. שאם יאמרו לך, ההורים, תאכל בשר בחלב, אל תשמע להם. למה דווקא נכתבה מצוות שבת? אלא אני אסביר לך. כשאדם שומר שבת, בזה הוא מפרסם לכולם שהוא מאמין כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת. ולכן הוא ציווה אותנו גם כן לשבות בשבת. ובזה אנחנו מגלים שיש לנו אמונה בבורא שברא את העולם. ואם כן, אצל אנשים כמותינו, המעמד הנשגב ביותר שהיה כאן בעולם הזה, הוא מעמד שבו ירד הקדוש ברוך הוא בפעם היחידה, בהתגלות על העולם הזה, במעמד הר סיני, בזמן קבלת התורה. אותו הדור שזכו להיות במעמד קבלת התורה, הם מאוד מאוד ראויים להערכה אצלנו, כי הם זכו להיות נוכחים במעמד הגדול הזה. הדור שנולד לאחר מכן, תמיד היה מסתכל עליהם ומתעניין אצלהם, מנסה לקבל עוד איזשהו פרט, עוד נקודה, לחדד יותר מה היה שם. הייתה להם הערכה עצומה לנקודה, אותו דור שזכה להיות נוכח במעמד הר סיני. הדור שלאחר מכן הסתכל בהערכה על אותו דור שזכה להכיר את הדור שהיה בזמן קבלת התורה. וכן הלאה, כל דור מסתכל בהערכה על הדורות הקודמים. הוא רואה בהם אלה שזכו להיות בזמן הגבוה ביותר, במדרגות הגבוהות ביותר. אבל אותם שהלכו לחצוב להם בורות נשברים, הסירו מעליהם את האמונה, אמונת אמת, לחצוב להם כל מיני אמונות שאפילו אדם שאין לו דעת יהיה קשה לו לקבל אותם, שכל הבריאה נבריאה מדברים מקריים, ואפילו מה שמוצאים היום שיש בני אדם מקורם בכלל מגיע מיצורים פחות מפותחים, מקופים שהלכו והתפתחו עד שהפכו להיות בני אדם. עוד מעניין שכבר משך הרבה מאוד שנים הקופים שאנחנו מכירים לא מתפתחים אפילו בקהו זה, למה אנחנו לא יכולים לעזור להם להגיע למדרגתנו ולהתפתח כמותינו? סתם ככה הערת ביניים שמפריחה בצורה מאוד מאוד מוחלטת את התיאוריה המגוחכת הזאת. אבל גם דבר נוסף שראוי לציין, שבזמן השידור שהדברים מוקלטים עדיין יש כאלה שרוצים לדחוק את עצמם ולחשוב שמאמינים באמונה הזאת. ייתכן מאוד שעד שהשידור יתפרסם כבר לא יהיו כאלה שיאמינו. בוודאי שיקח, שבמשך הזמן לא יהיו מאמינים בדבר הכל כך מופרך הזה. אבל מכל מקום, אלה שמאמינים בתיאוריה הזאת, שמכונה תיאוריית דרווין, בעצם מה הם אומרים לבנים שלהם? הדורות הקודמים היו קופים, וככל שהדורות הולכים ומתקדמים, הם נהיים יותר מפותחים. אז למה שהדורות המאוחרים הסתכלו בהערכה אל הדורות הקודמים שפחות מפותחים ויותר דומים לקוף כביכול? אם רוצים שהדורות הבאים יוכלו לקיים מצוות כיבוד אב והם כמו שצריך, לקיים מצוות מורה אב והם כמו שצריך, צריך להנחיל להם את האמונה, צריך להנחיל להם את השבת. אומר אחד מגדולי רבני לונדון, רב שמואל יוסף רבינוב, הוא פגש פעם את הרב של אחת מהקהילות שם בלונדון, הגאון רבי אלחונן הלפרין, שהיה גאוות רדמישלר מרבני שכונת גולדס גרין שם בלונדון. הוא אמר לו רעיון שאפשר לחבר אותו לסיפור. אתה יודע, יש שלושה מקומות שבהם יש אבות ותולדות. אם מדברים על אבות ותולדות, אבות וצאצאיהם. יש בתורה שלוש הלכות שיש בהם אבות ותולדות. המקום הראשון זה מלאכות שבת. התורה אוסרת לעשות מלאכה בשבת. מה זה מלאכה? דרשו חכמים וקיבלו עד דור אחר דור עד משה רבינו שהתורה מרמזת ובאמת באה ללמד אותנו כדי שנדרוש שהמלאכות שנאסרו לעשות אותם בשבת זה אותם מלאכות שנעשו בזמן הקמת המשכן במדבר. המלאכות החשובות הם אבות המלאכות שאסור לעשות אותם בשבת, וכל המלאכות שדומים למלאכות האלה הם התולדות. כמו למשל המלאכה הראשונה, מלאכת זורע, שאסור לקחת גרעין ולזרוע באדמה. התולדה זה השקיית הזרעים. אדם שמשקה את הזרעים עובר על תולדה של מלאכה של איסור מלאכה בשבת. יש אבות ויש תולדות. התולדות הם כיוצא באבות. כמו שאם אדם חילל שבת על ידי אב המלאכה, אם זה היה בשוגג הוא חייב להביא קורבן חטאת, אם זה היה בלי כוונה. ככה גם אם הוא חילל שבת על ידי שהוא עשה את התולדה, אם זה היה בשוגג, הוא חייב להביא קורבן חטאת. אין הבדל אם הוא עבר על האב מלאכה או על התולדה, החיוב שלו הוא אותו חיוב. תולדותיהם של האבות כיוצא בהם, כיוצא באבות בעצמם. יש סוג נוסף של אבות ותולדות בהלכה, זה אב הטומאה. למשל, נבלת שרץ מהשמונה שרצים שהתורה מפרטת, מטמאה. אבל התולדה, ולד הטומאה, לא מטמא כמו אב הטומאה. תולדותיהם לא כיוצא בהם. אב הטומאה מטמא כל דבר שמקבל טומאה. הוא מטמא אדם, מטמא כלים, מטמא אוכל, מטמא משקה, מטמא תרומה, מטמא קודשים, כל דבר שמקבל טומאה. אבל הוולד של הטומאה, שנטמא מאב הטומאה, הוא לא מטמא אדם, הוא לא מטמא כלים, רק מי אוכלים ומשקים ומטה, תרומה וקודשים. תולדותיהם לא כיוצא בהם, באבות הטומאה. יש כאן רמז. שומרי השבת בשבת תולדותיהם צריכים להיות כיוצא בהם. הדור צריך להיות דומה לדור הקודם. אבל אבות הטומאה, אלה שמחוברים לטומאה, אצלהם תולדותיהם לא צריכים להיות כיוצא בהם. תולדותיהם לאו כיוצא בהם. זה הרמז. תולדות לא הולכים אחרי האב. מה הסוג השלישי? אבות נזיקין. יש ארבעה מקומות בתורה שהיא כותבת כלפי ארבעה סוגי מזיקים, שאם האדם או ממונו הזיקו, הוא חייב לשלם את הנזק. השאלה היא, אותם תולדות, הדברים שלמדים, סוגי נזקים כאלה שהם דומים לארבעה המקומות שהתורה מציינת שחייבים לשלם על הנזק, ומכיוון שהם דומים לארבעה המקומות האלה, הם תולדות של אותם אבות נזיקין, גם על התולדות יהיו חייבים לשלם, על נזקים שהם נחשבים כתולדות. רק השאלה היא, האם התולדות הם כיוצא באבות? אותו תשלום שמשלמים עם מזיקים על ידי האב, אבות הנזיקין, אותם התשלומים משלמים עם מזיקים על ידי התולדות, תולדות של הנזיקין? אומר רב פאפה, כמו שראינו בדף הקודם, יש מהאבות שהם תולדותיהם כיוצא בהם. ויש מקרים, או לפי המסקנה של הגמרא, מקרה אחד שתולדותיהן לאו כיוצא בהם. אותו מקרה דאמר רב פאפה שיש, שהתולדה היא לא כמו האב, אבות הנזיקין, ההיה, על איזה תולדה הוא התכוון? היא לימה, אם תרצה לומר, ההני, שהוא התכוון על התולדות האלה, שדיברנו בסוף הדף הקודם, בסוף השיעור הקודם, תולדות של קרן. קרן זה אחד מהסוגי דברים שכלולים בשור, שהוא הראשון לארבעת אבות הנזיקין. ארבעה אבות נזיקין, השור, הבור, המבאה והאבאר, אלה הם הארבעה אבות הנזיקין. שור, מה זה הכוונה? ששורו של האדם הלך והזיק, תורה אומרת שהוא יהיה חייב לשלם. בעל השור יהיה חייב לשלם. באיזה דרך השור הזיק? יש שלוש דרכים. או על ידי קרן שהוא נגח בקרנו, שזה האבות נזיקין, או על ידי שהוא אכל בשינו שן, ויש הנהה לאזיקו, או על ידי שהוא הלך ברגליו, ותוך כדי הליכתו, בלי כוונה להזיק עוד רצון ליהנות, פשוט דרך הליכתו, הוא לא נזהר מספיק אותו שור והזיק. זה נקרא רגל. אלה הם השלוש אבות שנאמרו בשור, שכלולים באב מהאבות הנזיקין שנקרא שור. כל אחד מהם, גם בקרן, גם בשן וגם ברגל, שלפי דעת רב הם כולם כלולים באב נזיקין שנקרא שור, כל אחד מהם יש לו גם תולדות. ולמדנו מהם התולדות של קרן. כל מקרה שבו השור מזיק וכוונתו להזיק, הוא כועס, יש לו רצון להזיק. אם הוא נוגח בקרן, זה האבות נזיקין. אבל אם הוא מזיק בדרך אחרת, למשל נגיפה, הוא דוחף בגופו, או נשיכה בכוונה להזיק, או שהוא רובץ, כמו יושב על גבי כלים וכוונתו להזיק, או שהוא בועט וכוונתו להזיק, אלה הם תולדות של קרן. אם תרצה לומר שהתולדות האלה הם לא מחייבים את בעל השור באותו תשלום כמו שהוא צריך לשלם עם הנזק היה לידי האב, מאבות הנזיקין. נשאלת השאלה, מה ההבדל בין האב לבין התולדות? מה ישנה קרן? מה שונה אם השור הזיק בקרנו וכוונתו הייתה להזיק? שאתה אומר שהוא צריך לשלם את התשלומים של קרן שהתורה קובעת, שנדבר עליהם בהמשך המסכת, מה הם בדיוק התשלומים? מה מיוחד בנזק על ידי קרן? דכוונתו של השור הייתה להזיק, והשור הוא הממון שלך, הממון של בעליו, והתורה חייבה את הבעלים על הנזקים שהשור הזיק, ושמירתו של השור מוטלת עליך, על הבעלים של השור. ולכן חייבים לשלם אם הוא הזיק בקרן, הני נמי, גם אם הוא הזיק בשאר הצורות, וכוונתו הייתה להזיק, הרי כוונתן להזיק, וממונך ושמירתן עליך, ומכיוון שהם דומים לאב של קרן, אין סיבה שלעניין התשלומים, הם לא ישלמו כמו האב, אבות הנזיקין, אלא ודאי, תולדה דקרן היא כמו קרן בעצמה. וכי כאמר רב פאפה, מתי רב פאפה התכוון? כשהוא אמר שיש תולדות שהתשלום הוא לא כמו האב, אולי הוא התכוון על שן או רגל. שן? הכוונה שהוא השור מזיק, אבל יש הנאה לנזק שהוא מזיק, הוא לא מזיק סתם ככוונתו להזיק, אלא כי הוא רוצה ליהנות, למשל, כשהוא רוצה לאכול, או רגל שתוך כדי שהוא הולך בדרך הילוכו הוא מזיק, איך כתיבי, איפה כתוב שאם השור הזיק בשני האבות האלה, בעליו חייב לשלם. נתניה ברייתא על הפסוק שנאמר, כי יבער הבעירו, זה הכוונה בהמתו, כמו אנחנו ובעירנו, אנחנו ובהמותינו, שנאמר לגבי יציאת מצרים. בעירו זה הכוונה בהמותיו. אומרת התורה, כי יבער איש, אדם מראה את בהמותיו בשדה או בקרם של חברו, ושילח את בעירו, תוך כדי שהוא משלח את בהמותיו, בהליכתם הם מזיקים על ידי רגל, ושילח זה רגל. וביער בשדה אחר, הם הלכו ואכלו פירות, זה הכוונה ביער, בשדה אחר, בשדה של מישהו אחר. אז אם כן יש כאן ושילח, שתוך כדי שהוא משלח את הבהמות, תוך כדי הליכתם הם מזיקים בדרך הילוכם, שזה רגל, ויש כאן הוא ביער, הם מבערים בפיהם כשהם אוכלים בשדה של מישהו אחר. אומרת התורה, מיטב שדהו ומיטב כרמו של המזיק ישלם לניזק. וכמו שאמרנו, ושילח את בעירו, זה הנזק שהבהמה מזיקה על ידי הרגל, בדרך חינוכה. וכן מצינו שילוח לעניין רגל, שאומר הפסוק בישעיהו, משלחי רגל, השור והחמור. אתה רואה ששילוח שייך לרגל. ומה שאומרת התורה הוא ביער בשדה אחר, זו הנזק שהבהמה עושה על ידי שהיא אוכלת בשן. וכן הוא אומר ביאור לעניין שאין בספר מלכים. כאשר יבאר הגלל עד תומו. כאשר מבאר מה שנקרא גלל. מה הכוונה גלל? שן. תוספות מביאים מהפסוק בספר נחמיה ששיש, אבן שיש נקראת גלל. נדבחין דאבן גלל, והשן דומה לאבן שיש. כאשר יבאר השן עד תומו, מבאר את מה שהוא אוכל עד שהוא נגמר. רש"י מביא שני פירושים נוספים. למה שן מכונה גלל, פירוש אחד, שהשן פעמים מגולה ופעמים מכוסה. לכן הוא נקרא גלל. פירוש שני, שהשן מבארת למאכל, והמאכל נעשית גלל כמו גללי אדם וגללי בהמה. בכל אופן, כתוב לשון, יבאר על שן, על גלל. זה המקור שאנחנו רואים, שהתורה מחייבת בעל השור על הנזק שהשור הזיק דרך הילוכו ברגליו ועל ידי אכילתו בשינו. כעת הגמרא הולכת ומחדדת, מבארת את כל האפשרויות שאפשר לדרוש ולומר אולי אפשרויות אחרות מהפסוק הזה. בברייתא אמר מר, התנא של הברייתא, ושילח את בעירו, לשון ושילח זה הרגל. והוא מוכיח את זה כי כן הוא אומר משלחי רגל השור והחמור. למה צריך את הפסוק משלחי רגל השור והחמור? תמה דכתב רחמנה משלחי רגל השור והחמור, לכן אתה אומר שבשילח הכוונה נזק על ידי רגל? הלאו הכי, אם לא היה פסוק כזה בתורה, במה מוקמת לה? על איזה נזק היית מעמיד את מה שהתורה מתכוונת לכתוב כשהיא כותבת ושילח? אם הכוונה נזק על ידי קרן, שהיא נוגחת בקרנה, כבר כתיב בתורה כי ייגח, שזה הכוונה נגיחה בקרן. ואם נפרש שזה הכוונה לנזקים שהיא אוכלת על ידי השן, כתיב, כבר כתוב מפורש, הוא ביאר, שזה הכוונה לבאר על ידי השן. אז בלי פסוק, לא הייתה לנו ברירה אחרת, אלא לומר שבשילח זה הכוונה רגל. מתרץ את הגמרא, הצטריך, הפסוק היה צריך לומר משלחי רגל כדי ללמד אותנו שבשילח זה הרגל. כי בלי זה, סלקא דעתא חמינא, היה עולה בדעתנו לומר שמדברים כאן רק על שן, לא על רגל. אידי ואידי, גם ושילח את בעירו, וגם הוא ביאר בשדה אחר, מדברים על נזקי שן. והפסוק הוא ביאר, הכוונה שהוא אכל הכל, ביאר את הכל. דמיכל יקרנה, הבהמה קילתה באכילה את כל הקרן, את כל הפירות. ואם השורש, היא לא השאירה אפילו את השורשים, והפירות לא יכולים לחזור ולצמוח. ביאור, כמו ביאור חמץ, ביאור גמור. ולכן הפסוק היה צריך לכתוב גם ושילח, כדי ללמד שאף על פי שהבהמה לא מחל יקרנה, היא לא קילתה באכילתה את הקרן, כגון שהיא אכלה ארוגה שתחזור ותצמח, הנזק הוא רק שזה לא יחזור ויצמח כמו שזה היה בהתחלה, בכל זאת הבעלים חייבים לשלם. לא היינו יודעים אבל שחייבים לשלם על נזקי רגל. כמה שמלן הפסוק, משלחי רגל שבשילח זה הרגל. שואלת הגמרא, ואשתא כעת דאוקימנא שאתה מעמיד ושילח את בעירו על נזקי רגל, אז באמת מנין נלמד על שן שאכלה דבר שסופו לצמוח דלא מחל יקרנה, מנין שהבעלים יהיה חייב לשלם? הרי אתה אומר שהוא ביאר שממנו לומדים שן מדבר, ורק הוא מדבר על נזקי שן, אז אולי באמת על נזקי שן חייבים רק אם הוא באמת ביאר לגמרי ולא השאיר בערוגה את האפשרות שהיא תחזור ותצמח, אבל אם הוא כן השאיר את האפשרות שהיא תחזור ותצמח, אולי הוא לא יצטרך לשלם. מתרצת הגמרא, מכיוון שיש היקש בין שני האבות, בין ושילח את בעירו לבין וביאר בשדה אחר, הם הוקשו זה לזה, הם כתובים בסמוך אחד לשני, דורשים אחד מהשני. מה רגל? כמו שברגל לא כתוב לשון הוא ביאר, שזה צריך להיות שהוא מחלה את הקרן, ולכן לא שנה מחל יקרנה, לא מחל יקרנה. לא יעלה בדעתנו שיהיה הבדל אם הוא הזיק בדרך הליכתו ברגלו, והוא קילה את הקרן או לא. כי הרי התורה לא כותבת לשון הוא ביאר באב של רגל. ולכן, אותו דבר גם ההיקש לעניין שן, אף שן חייב בכל אופן, לא שנה מחל יקרנה, לא שונה אם הוא קילה ואכל גם את השורשים אכל את הקרן שהוא לא יכול לחזור ולצמוח, ולא שנה לא מחל יקרנה, לא שונה אם הוא לא קילה את הקרן, אלא דרכו שהוא יחזור ויצמח. מה שאמר מר בברייתא, שהוא ביער בשדה אחר, זו הנזק שהבהמה הזיקה באכילתה בשן. צריך להוכיח את זה מזה שכן הוא אומר, כאשר יבאר השן שמכונה גלל עד תומו, בלי זה שהיה לנו הוכחה מהפסוק, יבאר, שזה מדבר על שן, על הגלל. תמה דכתב רחמנא כאשר יבאר הגלל עד תומו, עליו אחי, אם לא זה, מה היית מפרש? שזה לא הכוונה השן? במה יוקים נלה? במה היינו יכולים להעמיד את זה? אם בנזקי קרן כבר אמרנו, אקטיב כי ייגח, ואם בנזקי רגל כעת אמרנו, אקטיב ושילח. על כורכך שמה שהתורה כותבת לשון הוא ביער בשדה אחר, על מה היא מדברת? איך הוא ביער בשדה אחר? ודאי על ידי שהוא אכל, על ידי שן. עונה הגמרא הצטריך, היה צריך פסוק ללמד אותנו שהוא ביער, זה הכוונה על נזקי שן. כי בלי זה סרקת החמין היה עולה בדעתנו לומר שזה מדבר על רגל, ולא רק ושילח את בעירו, אלא אידי ואידי הרגל. ושילח את בעירו, הכוונה שהוא שלח אותה, הוא זירז את בהמתו, שילח את בעירו, אולי רק אז הוא יהיה חייב לשלם, אבל אם היא הלכה מעצמה, רק הוא לא שמר עליה מספיק שלא תלך, אולי אז הוא לא יצטרך לשלם. סרקת החמין היה עולה בדעתנו, להגיד שהפסוק הוא לא מדבר על נזקי רגל, אידי ואידי הרגל, גם ושילח וגם הוא ביער. והפסוק הוא ביער, היינו מעמידים, דאזיל ממילא. שהבהמה הלכה לבד, מעצמה, בלי שהבעלים, ישלח אותה. וביער בשדה אחר, הוא ביער, הכוונה שהוא חילה את הפירות בהליכתו. לא היינו מבארים שזה על ידי שן, היינו מבארים שהוא ביער בהליכתו, שהוא הלך מעצמו. מה שכתוב, שילח את בעירו, אז זה מדובר דווקא עם שלח שלוחי, דווקא עם הבעלים שלח אותה ללכת ולראות בשדה חברו. ואם כן הפסוק הוא ביער, לא מיותר ללמוד ממנו שן, גם השמלה נתנה והוא מוכיח לנו, שביער זה לשון שן, כמו שאומר הפסוק, כאשר יבאר מה הגלל שזה כינוי לשן. שואלת הגמרא, גם כאן והשתה, כעת, דהוקי שאתה מעמיד וביער על שן. ונמצא שאין לנו מקור ללמוד על רגל כשהבהמה הולכת מעצמה, דאז לה ממילא. אלא רגל, הדבר היחיד שכתוב זה ושילח. אז מנהלן שאם היא הלכה מעצמה גם יהיו חייבים. עונה הגמרא גם כאן, יש הקש בין שן לבין רגל, הם כתובים זה לצד זה בתורה. לומדים רגל דומי עד השן, מה שן שלא כתוב לשון ושילח, אלא כתוב הוא בייר, זה לא משמעות שדווקא עם הבעלים שלח, ולכן לא שנה שלך שלוחי, זה לא שונה אם הבעלים שלח אותה לאכול, לא שנה דאזל ממילא, לא שונה אם הקיבה שלה והרעב שלה שלח אותה לאכול, היא אכלה, הלכה מעצמה, הוא יהיה חייב הבעלים על מה שהיא אכלה, אף בנזקי רגל, לומדים על ידי ההיקש, רגל משן, שזה לא שונה אם שלחה שלוחי ולכן היא הזיקה בהליכתה, ולא שנה, זה לא שונה אם היא הלכה מעצמה, אז לא ממילא, ובכל אופן הבעלים יהיה חייב לשלם. שואלת הגמרא, הרי לשון ושילח, כמו שהוא כולל משלחי רגל, הוא כולל רגל, הוא כולל גם שן. כמו שנראה פסוק. ולכתוב רחמנא, אם כן, מספיק שהתורה תכתוב ושילח, ולא תכתוב בכלל, לא באי, הוא ביער בשדה אחר. דמשמע ושילח, לא רק רגל, הוא משמע גם שן. זה שזה משמע רגל, ראינו כבר, דכתיב משלחי רגל, השור והחמור. אבל הוא משמע גם שן, הנה אני אביא לך פסוק, דכתיב. ושן, בהמות, השלח, לשון ושילח, השלח בם, אם כן, בשביל מה התורה כתבה, הוא ביער בשדה אחר. אפשר ללמוד מ"ושילח את בעירו" גם את נזקי שן וגם את נזקי רגל. הוא השילח את בעירו, ועל ידי זה היה נזק, אז צריך לשלם. איך נהיה הנזק? או על ידי הרגל או על ידי השן. עונה הגמרא, אי לאו קרא יתירא, אם לא שהתורה הייתה כותבת פסוק מיותר כדי ללמוד דבר נוסף, עוד סוג דרך של נזק, אבא אמינא, הייתי אומר ללמוד מבשילח רק אחד מתוך שני הדרכים של הנזק, או שהנזק היה על ידי דרך הילוכה ברגל, או שהנזק היה על ידי שיש הנאה לנזק על ידי שן, כיוון שלכאורה אי אפשר ללמוד מהפסוק יותר ממזיק אחד, הייתי אומר שהתורה מתכוונת למזיק החמור יותר קודם כל, ואחרי זה אם יהיה עוד רשע נלמד את המזיק הקל יותר. או שהייתי לומד על רגל שהוא חמור יותר בזה, זה כל מצוי, זה מאוד מצוי. הבהמה זה מצוי מאוד שהיא הולכת. אף אחד לא מופתע מהמציאות הזאת. אבל שבהמה אוכלת זה עוד פחות מצוי. היא הולכת יותר ממה שהיא אוכלת. אז הייתי סבור לומר שמצד אחד יש חומרה ברגל, אז אולי נלמד רגל מבשילך ולא שן, או שנלמד שן שהוא חמור יותר מרגל בזה, דיש הנאה להזיקו. הבהמה יש לה הנאה ממה שהיא מזיקה. ואם כן, מבארים הלבוש, המורדכי, שיש בזה חומרה בנזקים שהבהמה יש לה הנאה וצורך בהם, כי היא נמשכת אליהם מטבעה ויש יותר סברה להטיל על הבעלים את האחריות לשמור עליהם, מאשר על נזקי רגל שנעשים ממילא אגב ההליכה. אז אם כן יש לנו פה חומרה, בעצם השאלה מביאה גם את התשובה. יש כאן סיבה לומר שנלמד את רגל, כי זה דבר יותר מצוי שהיא הולכת. מצד שני יש לנו פה חומרה ללמוד שן, שזה דבר שיש לה הנאה ממנו. אז הייתי לומד את הדבר החמור יותר. אומרת הגמרא, מכדי, הרי כעת אמרת ששם ורגל, כל אחד יש לו חומרה יותר מהשני, אז שקולים הן. כל אחד ממש סיבה להגיד שהוא חמור יותר מהשני. ואם כן, מחדשת כאן הגמרא, שבמקרה כזה, שיש ייתור בתורה, וזה בא לרבות משהו, בדרך כלל זה אמור לרבות את הדבר החמור יותר. הראשון, מה שחמור ודאי צריך לשלם. נזק שהוא חמור יותר, ודאי עליו צריך לשלם, והוא דבר ראשון התורה מלמדת. אחרי זה, אם יהיה עוד איתור, נלמד גם דבר קל יותר. אבל זה דבר שידוע בכל המקומות שבהם באים לדרוש מפסוק לרבות משהו. דורשים דבר ראשון את הדבר החמור יותר, אבל כאן מחדשת הגמרא, שאם שניהם חמורים באותה דרגת חומרה, אני לומד את שניהם. שקולים הן, ויבואו שניהם. דיהי מיניו מאפקת, איזה מהם תוציא ותאמר שעליו הפסוק לא התכוון, ואם כן מספיק שיהיה כתוב ושילח, ונלמד גם רגל וגם שן, בשביל מה צריך להיות כתוב וביאר? תרץ את הגמרא. נפלא מאוד, נכון? באמת בשביל ללמוד גם שן וגם רגל היה מספיק שיהיה כתוב ושילח. אבל הייתי לומד דווקא אם הבעלים שלח את הבהמה, והיא הזיקה בדרך הליכתה, והזיקה על ידי אכילתה והנעתה, אז הוא ישלם. סגר יתך מן הנמי לאיכה דשלח שלוחי, אבל אם היא הלכה מעצמה, הוא היה שקוע בסוגיה טובה ומתוקה, והיא בינתיים הלכה ותהילה, והזיקה דרך הליכתה, והזיקה על ידי אכילתה והנעתה, בלי שהוא שלח אותה, מאיפה תלמד שהבעלים חייב? התורה הרי כותבת דווקא, ושילח את בעירו, על זה מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם. אבל אם היא הלכה מעצמה, אם היא אכלה מעצמה, הייתי אומר שהוא יהיה פטור. אז לממילא, הוא לא יהיה חייב, לא בשן ולא ברגל, כמה שמלנו ביער בשדה אחר, מה התוצאה? הבהמה ביערה, קילתה. על ידי שהיא הלכה והזיקה דרך הליכתה, על ידי שהיא אכלה ונהנתה, הוא צריך לשלם. לא אכפת לי אם זה היה על ידי ששלחת, או על ידי שהיא הלכה מעצמה. כפתור ופרח. למדנו איכן התורה דורשת את האבות הנזיקין שכלולות בשור, גם שן וגם רגל. זה האבות. מה הם התולדות של שן? אחר כך נדבר גם על רגל, כדי שנדע אם תולדותיהם כיוצא בהם, דינם כמו האבות. תולדה דשן מהי היא? איזה דבר דומה לאכילה של פירות, שנאמר שזה דומה לאב של שן, נתחככה בכותל ההנעתה, היא מתחככת בקיר, והקיר נפל, הזיקה אותו, או תנפה פירות על ידי שהתגלגלה עליהם להנעתה, ככה מבאר רש"י, או שהיא הטילה גללים על הפירות, ואם היא לא הייתה מטילה את הגללים, היא הייתה מצטערת, ולכן זה נחשב להנאתה, כך מבאר רבינו חננאל. בכל אופן, זה התולדות. עכשיו השאלה, האם דינם כמו אכילה, כמו האב? התשובה היא ודאי שכן, כי מה זה שונה? מה ישנה שן שחייבים עליהם את החיוב של שן, ויש הנאה להזיקו, הבהמה נהנית מהנזק, וזה ממון שלך, ולכן שמירתו עליך, אתה צריך לשמור על הבהמה שלא תזיק. גם התולדות, הני נמי, אותו דבר, יש הנאה להזיקן, הבהמה נהנית בזמן שהיא מזיקה, זה הממון שלך, ולכן שמירתן עליך, צריך לחייב עליהם כמו שחייבים על השן. אלא, מה שכתוב, יש תולדות שהן לא כיוצא באבות, לא נאמר גם על שן. תולדה דשן כמו שן. חיכה אמר רב פאפה, שהתולדות הן לא כמו האבות, זה על אחת מהתולדות דרגל. אבל בהתחלה הגמרא סבורה שזה על כל התולדות של רגל. והגמרא תדחה את זה. בסוף במסקנה נראה שזה אחת מהתולדות של רגל. נזק של צרורות שנבאר אותו בהמשך. תולדה דרגל. איזה דברים לומדים ממה שהתורה מפרשת שאם הבהמה מזיקה דרך הליכתה ברגלה, הבעלים חייב לשלם, מה היא? מה לומדים דברים דומים לזה? כשהיא הזיקה, על ידי שהיא דחקה בגופה חפץ לקיר, אגב שהיא הולכת, והחפץ נשבר. היא הזיקה בגופה דרך הילוכה. או שהסתבך כלי בשיער של הבהמה, אולי בשיער של הזנב של הבהמה. אגב הליכתה, והכלי נתגלגל ונשבר. היא הזיקה בשערה דרך הילוכה. לכן כל נזק שנעשה בכלים שדרך לתת אותם על גבי הבהמה, כגון, היא הזיקה במסע שנתון עליה, על גבה, בשליף שעליה, או שהיא הזיקה ברסן שבפיה, בפרומביה שבפיה, או בזוג, בפעמון, שתלוי בצברה של הבהמה. כל הזק שנעשה דרך הליכתה, על ידי אחד מהדברים האלה, זה תולדה של רגל, כי ההזק מצוי שיהיה נזק על ידי אלה, וגם אין כוונתה להזיק. ואם כן, נשאלת השאלה, למה שהתולדות לא יהיו כמו האב? מה ישנה, מה שונה, כשהיא מזיקה ברגלה, בדרך הליכתה, שאתה מחייב את תשלומי הנזק, זה כל מצוי, וזה הממון שלך, ולכן שמירתו מוטלת עליך? כמו כשהיא מזיקה ברגלה, בהליכתה, הני נמי, גם בשאר התולדות שהזכרנו, אותו דבר, ההזק שלהן מצוי, וזה הממון שלך, ושמירתן מוטלת עליך, כמו שחייבים על האב, אין סיבה למעט בחיוב של הרגל, אלא רוב התולדות דרגל הם כמו רגל. חיכה, אמר רב פאפה, זה על אחד מהתולדות של רגל, על צרורות כמו שנראה בהמשך, אבל כאן הגמרא סבורה אולי לומר שזה על תולדה של האב מלאכה, של האב נזיקין דבור. מברר את הגמרא, מה זה האב של נזיקין של בור, אנחנו יודעים. התורה אומרת, אדם שחופר בור ברשות הרבים, או שיש בור סגור והוא פותח את המכסה, ואז נופל שם שור או חמור, וניזוק או מת, אז הוא חייב לשלם. מה עם התולדות? אי לימה, אם נאמר, שהאב זה בור שעמוק 10 טפחים, שחכמים קיבלו שבור בעומק 10 טפחים, שזה בערך מטר במידות של זמננו, אם בהמה נופלת לתוכו, זה יכול להיות שהבהמה תמות. זה יכול לגרום מיתה, כשנופלת ככה פתאום, בלי שהיא רואה, שיש בור, היא נופלת כך לתוך בור כזה עמוק, זה עלול לגרום למיטה. וזה נאמר שיהיה האב, והתולדה זה בור שהוא עמוק רק 9 טפחים, שבהמה לא אמורה למות כשנופלת לכזה בור, אבל היא עלולה לנזק, להיפצע, וגם על זה יצטרכו לשלם, ותאמר שזאת תהיה התולדה, אי אפשר לומר ככה, כי הרי לא כתוב בתורה בור 9 טפחים כתיבי, ולא כתוב בתורה בור של 10 טפחים כתיבי. מכיוון שלא כתוב בתורה השיעור של העומק של הבור, אם כן גם בור של עומק 9 טפחים, יש עליו שם בור לחייב בנזיקין, אי אפשר לומר שזה הכוונת תולדה. אומרת הגמרא, מי אמר שלא כתוב שיעור בתורה? אולי לא כתובים טפחים בתורה, אבל הלא קשיא, זה לא קושייה, כי אמנם התורה לא כותבת טפחים, אבל היא כותבת אולי שיעור, וזה שהיא אומרת שהמת, הבהמה שמתה, יהיה לבעל הבור, אחרי שהוא שילם על על הבהמה הזאת, הנבלה תהיה לו, הוא מקבל אותה. אמר רחמנה, אתה רואה שהבהמה מתה מהנפילה הזאת. אם כן, כיוון שקימלו לרבנן, ידוע לחכמים, הם קיבלו שרק בור שעומקו 10 טפחים, אבדן מיטה, הוא עלול לגרום מיטה, ובור שהעומק שלו 9 טפחים, רק נזיקין אבדי, הוא רק יכול לגרום נזק לבהמה, אבל מיטה לא אבדי, הבור לא זה, לא זה שגרם לה את המיטה. אם כן, כשהתורה כותבת והמת יהיה לו, אולי מתכוונת דווקא לבור 10, ולא לבור 9, כי הרי היא כותבת והמת יהיה לו, כנראה היא מתכוונת רק לבור שעושה מיטה. דוחה הגמרא, אתה רוצה לומר שהתולדה יהיה בור 9 שמזיק? סוף סוף, הבור הזה שעומקו 10 טפחים, הוא אב לחיוב, הוא אב לזה שחייבים אם הבהמה הגיעה לידי מיטה. והבור הזה שהוא עמוק 9, הוא אב למקרה כזה שבו היה נזיקין שהבהמה ניזוקה. כי בפסוק אפשר לדייק שבעל הבור חייב לשלם לא רק על זה שהבהמה מתה, אלא גם על זה שהיה נזק שהבור עשה. למה? כי הרי כתוב שם, וכי יפתח איש בור, או שהוא חפר בור, כי יכרה איש בור, ונפל שם שור או חמור, בעל הבור ישלם. לא כתוב רק אם היה מיטה. כתוב אפילו על עצם זה שנפל שם שור או חמור, אפילו אם רק ניזוק, חייבים לשלם. אז אם כן, התורה מחייבת גם על נזיקין. אפשר לדייק, מזה שכתוב ונפל, משמע על עצם הנפילה, גם אם הוא לא מת, הוא רק ניזוק, כבר חייבים לשלם. אז גם בור שגורם נזיקין, התורה מחייבת את בעליו לשלם, אם היה נזק. אם כן, נמצא שאפשר לומר שבור 10 הוא אב למקרה שבו הייתה מיטה, ובור 9 הוא אב למקרה שבו היו נזיקין. עדיין אין לנו תולדה. מה התולדה של בור כדי שנוכל לדון האם תולדותיהם כיוצא בהם? התולדה היא כמו האב. אלא האבנו, הוא שם אבן או את הסכין שלו או את המסע שלו, שהניחן מכשול באמצע רשות הרבים, והלך אדם ונתקל בהם. או שהלכה בהמה ונתקלה בהם והם הזיקו אותם. זה נקרא תולדה. תולדה של מה? של בור? מי אמר? אם מדובר כאן, דאפקרין הוא, הוא הניח את המסע והפקיר אותו. הלך הפקיר, זה היה מסע עם דברים טובים, היה שם חפצים מקרי ערך, והלך הפקיר את כל המסע. אז, או כמובן אבן או סכין, זה יותר קל להפקיר. אז אם כן יש כאן מכשול שהוא לא שייך אליו, אז זה לא ממונו שיזיק. כשהתורה אומרת שאם שור של אדם מזיק הוא חייב, יש כאן גם הבנה, או אפשר לומר צליל, מה זה בעצם השור? זה הממון שלו. הממון שלו יזיק, הוא חייב לשלם. ואם הוא לא שור, אם זה מסע, איזה מזוודה, איזה תיק, איזה חבילה שהוא הניח, והחבילה הזאת הזיקה, דבר דומם, הזיק. אולי נלמד משור שהוא ממונו, שאם הוא מזיק הוא חייב, אולי גם המסע שלו שהוא גם כן ממונו, אם הוא מזיק הוא חייב. יש בזה ויכוח בין רב לבין שמואל, האם זה דומה לשור. אבל במקרה שהוא הפקיר את המסע, זה לא שלו, זה לא ממונו. אז בין לרב, בין לשמואל, שיש להם ויכוח בדף חף חת, על תקלה שהוא לא הפקיר, האם זה דומה לשור כי זה ממונו, או שזה דומה לבור כי זה מכשול, אבל כאן כשהוא מפקיר את החפץ, זה לא ממון שלו, היינו בור. הדין של המסע הזה, או של הסכין הזה, או של האבן הזאת, זה כמו בור. אם כן, כזה חפץ שהוא הניח, והוא מכשול לרבים, ודאי נחשב תולדה של בור, במקרה שהוא הפקיר את החפץ. ואם מדובר שהוא לא הפקירינו, הוא לא הפקיר את החפץ שהוא הניח ברשות הרבים, אז אם מדובר לפי דבריו של שמואל, זה גם כן תולדה של בור. כי הוא אומר, כולם, כל תקלה, גם אם הוא לא הפקיר אותה, מבורו למדנו. לומדים מהאב של בור. אם כן גם במקרה שזה ממונו, היינו בור. זה תולדה של בור. ואם לפי דבריו של רב, שלפי דעתו הוא אומר, כולם כאלה תקלות שהם ממונו, שהוא לא הפקיר אותם, משורו למדנו. לומדים את זה ממקרה שבו שור נוגח כמה פעמים והופך להיות מועד, והוא ממונו, אז ככה גם כל תקלה חייבים עליה. אז אם כן, מכשול, אבן, סכין או מסע שהוא שלו, שהוא הניח ברשות הרבים, זה תולדה של שור, היינו שור, ולעניין שור כבר אמרנו שתולדותיהם כמותם. אם מדברים פה על קרן, ודאי, גם בשן, רגל, גם כמעט כל התולדות הם כמו האב, חוץ מתולדה אחת שנראה בהמשך, של שרורות שנפרש שם, שהיא התולדה היחידה שהיא לא כמו האב. אבל נמצא אם כן, שתולדותיהם כיוצא בהם לעניין מכשול שהוא ממונו לפי דבריו של רב. אבל גם לפי דבריו של רב, יש תולדה של בור במכשול שהוא כן הפקיר. לפי דבריו של שמואל, גם במכשול שהוא לא הפקיר, אלא הוא ממונו. השאלה היא, האם תולדה של בור היא כיוצא בו כמו בור או לא? התשובה היא ודאי שכן. כי מה ישנה? מה שונה בור שחייבים עליו? שכן תחילת עשייתו, מתחילת החפירה שחופרים אותו, הוא עומד לנזק, להזיק. תוספות כותבים שמה שכתוב כאן ממונך זה לאו דווקא. כי גם אם הבור הוא ברשות הרבים, חייבים עליו. ושמירתו עליך, השמירה של הבור מוטלת עליך. הני, האבן או הסכין או המסע, נא מתחילת עשייתן לנזק, מתחילת הנחתן ברשות הרבים, הם עומדים ומיועדים להזיק. גם כאן, זה שכתוב שזה הממון שלך זה לא בדווקא, כי הרי יש כאן גם שהוא הפקיר. ושמירתן מוטלת עליך, כי הבן אדם הוא זה שניח את זה מכשול ברשות הרבים. אין סיבה לומר שיהיו חייבים פחות מבור עצמו, לוודאי גם בתולדה דבור, דינה כמו בור. ולא עליהם רב פאפה אומר שיש תולדה שהיא לא כמו האב, לא כיוצא בהם. כי כאמר רב פאפה שיש תולדה שהיא שונה מהאב בתשלום, אולי זה על התולדה דמבאה. מה העניין? מה הכוונה בכלל מבאה? אז ביארנו במשנה את שיטתו של רב, שהוא סובר מה שהתורה אומרת, האב הראשון מאבות הנזיקין, שור, זה כולל את כל השלושה, גם קרן, גם שן וגם רגל. ולפי זה, מה שכתוב מבאה, ביארנו שזה הכוונה אדם המזיק. כאן אנחנו בעצם מגלים את השיטה של שמואל. הוא סובר, מבאה זה אחד מהאבות של שור. שן, מבאה זו השן. וכמו שנראה בהמשך העמוד, זה כבר כנראה יהיה בשיעור הבא על דף ג', מניין לומדים שמבאה זה שן וכולי, אבל בכל אופן, אם מבאה זה שן, הרי כבר הוקמנו שתולדה דשן היא כמו שן. ואם לפי דבריו של רב דאמר, מבאה זה אדם המזיק, אם כן צריך לברר. מהי אבות? מה נחשב אב המזיק של אדם המזיק? ומהי תולדות? מה נחשב תולדה של אדם המזיק? איתבי. וכי תאמה, האם תרצה לומר שאב של אדם המזיק זה כשהוא מזיק בזמן שהוא נאור, כשהוא לא ישן, והתולדה כשהוא מזיק כשהוא ישן. ותרצה לומר אולי תולדותיהם לא כיוצא בהם, שכשהוא ישן הוא לא חייב כמו שהוא חייב כשהוא מזיק מתי שהוא ער, והתנן הרי שנינו אדם מועד לעולם לשלם על מה שהוא מזיק, בין אם הוא הזיק מתי שהוא היה ער, ובין אם הוא מזיק כשהוא ישן. אלא, מה הכוונה תולדה של אדם המזיק שדינו אולי יהיה שונק מהאב? הכיחו שהוא יורק בפיו וניאו ליחת החותם שתינף בגד של חברו. איך ידעמי, באיזה אופן מדובר, איך הם הזיקו? אם בהליכתם, ביציאתם מגופו, בעד עד אז לקמזקי, אז דנים את זה כמו אדם שהזיק בכוחו, הווה, חייב אותו כמו אדם המזיק בגופו. ואם מדובר שהרוק הזיק אחרי שהוא נח בקרקע, בתר דנאי החליק בו איזה אדם וניזוק כתוצאה מהנפילה, אבל זה רב פאפה אומר שהתולדות יהיו שונות מהאב, אי אפשר לומר את זה, כי ודאי אדם מפקיר את הרוק אחרי שהוא נח בקרקע, ובין לרב, בין לשמואל, שיש להם ויכוח לגבי מכשול שאדם מניח ברשות הרבים, והוא לא הפקיר האם זה נחשב כמו ממון, כמו שור, או שזה נחשב כמו בור, אבל כשהוא יפקיר, שניהם עודים היינו בור, אבל כבר אמרנו שתולדה של בור זה כמו בור. אלא, תולדה דמבאה, דינה כמו מבאה. ובאמת מדובר כאן בזמן שהם הלכו, הם הזיקו, כחובן יהו, והם דינם כמו אדם המזיק בעצמו. וכי כאמר רב פאפה, מה שהוא אומר, תולדותיהם, לאו כיוצא בהם, אולי זה נאמר על תולדה של אש, תולדה דאש. אז מה זה האב של אש? פשוט. אדם הדליק אש, והאש יצאה מרשותו והזיקה ברשות של מישהו אחר. תולדה דאש, מה איני? ומה זה התולדה של אש? מה בכלל מיוחד באש? כבר אמרנו במשנה, כוח אחר מעורב בהם. הם לא רק מזיקים בגלל עצמם. כוח הבערה של האש זה במקומו. אין סיבה שהוא ילך למקום אחר. מה גורם שהוא ילך למקום אחר? כשהרוח מנשבת בו, היא פשוט גורמת לו לבעור ולהתפשט למקום אחר גם כן. מה דומה לזה? תולדה דאש מייניו, אילי, מה אם נאמר, מדובר פה על האבן שלו, או הסכין שלו, או המסע שלו, שהוא ניחן בראש גגו, וזה דומה לאש שהוא הדליק. ונפלו, למה זה דומה לאש? כי מה הסיבה שהם הזיקו? אם הם היו נשארים במקומם, לא הייתה סיבה שהם יזיקו. הוא הניח אותם במקום שם הם לא אמורים להזיק. רק מה? הייתה כאן רוח אחר, כוח אחר מעורב בהם. הרוח הפילה אותם, הם נפלו ברוח, וזה רוח שהוא היה צריך לתת את הדעת עליה, כי היא מצויה אותה רוח, ועל ידי זה הם הזיקו. זה נראה כמו אש, שזה שילוב של הבערה של האש עם הרוח שמנשבת שמסיטה את הלהבות ומבעירה אותו במקומות אחרים. איך ידעמי, באיזה אופן הם הזיקו? אי בעד דאז לו כמזקה, אם תוך כדי שהם נופלים מראש הגג בגלל הרוח המצויה, הם הזיקו בדרך הליכתם לפני שהם נחו בקרקע, אז זה ממש היינו אש. יש לחייב על הנזק הזה, כמו שחייבים על נזקי אש. למה שהתולדה הזאת לא תהיה כיוצא בהם כמו האש עצמה? מה ישנה אש? מה שונה אש שחייבים עליה? גם אם הוא הדליק בחצרו והיא עברה לחצר חברו, דכוח אחר, דיינו הרוח, מעורב בהם, והוא היה צריך לעלות בדעתו שהאש יכולה להתפשט על ידי הרוח ולהזיק. וגם על זה תוספות כותבים, זה שכתוב שזה ממון שלך, זה לא בדווקא. כי גם אם הוא היה מדליק את האש, גם אם הוא היה לוקח אש של מישהו אחר, ומדליק את התבועה של חברו, הוא גם יהיה חייב. זה לא דווקא ממונך, אבל בכל אופן שמירתו מוטלת עליך, השמירה של האש. הנה, האבן שלו, הסכין שלו, המסע שלו, נמי, זה שהיא עפה, זה שהם עפו מראש הגג ברוח מצויה, הרוח המצויה הזאת היא כוח אחר שמעורב בהם, שלכן הם נפלו, וזה הממון שלך, והשמירה שלהם, שמירתן, מוטלת עליך, אז חייבים על התולדות, אל התולדה דאש, חייבים עליהם כמו האש בעצמה. וכאן מגיעה הגמרא למסקנה, כי כאמר רב פאפה, באיזה אופן? הוא האופן היחיד שהתולדה היא לא כמו האב, כי כאמר רב פאפה, על אחת מהתולדות דרגל. ואם תשאל תולדה של רגל, כבר הוקימנה, העמדנו את זה, שתולדה דרגל היא כמו רגל. התשובה היא, מדובר כאן באחת התולדות. בתשלום חצי נזק, שמשלמים על, על הדבר שנקרא צרורות. מדברים כאן, בהמה שבדרך הליכתה היא דורכת על אבנים או גושי אפר קטנים, והם הופכים להיות כמו צרורות שמתגלגלים למקום אחר ומזיקים במקום האחר כלים שנמצאים שם. היא הולכת, לא חושבת הרבה ולא חושבת קצת, היא הולכת ודורכת על אבנים, והאבנים ניתזים ומזיקים במקום אחר. על זה משלמים חצי נזק, וזה תולדה של רגל. תולדותיהם לא כיוצא בהם, כי הם עצמם. נזק של אב המזיק של רגל חייבים נזק שלם. התולדה היא לא כיוצא בו, משלמים רק חצי נזק. למה חצי נזק? הוא היה צריך להיזהר שבהמה לא תדרוך על אבן שתתגלגל ותזיק כלים. אתה צודק? זה הלכה למשה מסיני. זה ככה הקדוש ברוך הוא מסר למשה רבינו במעמד הר סיני בזמן נתינת התורה בעל פה, הלכת הגמיר עלה של נזקים של צרורות שנגרמו כתוצאה מההליכה של הבהמה, הם משלמים עליהם רק חצי נזק. והמה העיקר היא לתולדה דרגל? אם אתה משלם סוג אחר של תשלום מהתשלום שמשלמים על רגל, אולי נאמר שזה אב מלאכה בפני עצמו, אולי צרורות, זה לא נקרא תולדה של רגל. התשובה היא שחייבים לשלם לא רק ממה שהזיק, אלא את התשלום כולו. ופה אנחנו בעצם מגלים עוד מפרטי ההלכות של תשלומי נזיקין. כשהבהמה נוגחת בכעס בפעמים הראשונות שהיא עדיין לא הייתה רגילה לנגוח, הבעלים חייב לשלם. ממה הוא משלם? מהבהמה בעצמה. לוקחים את הבהמה, ואם נאמר, הבהמה שווה, משתמש עם המטבעות של חז"ל, כי אם משתמש עם המטבעות שאנחנו מכירים היום, יכול להיות שבעוד זמן יחליפו את סוגי המטבעות, אז נאמר 100 זוז, בהמה שווה 100 זוז, והיא נגחה בהמה אחרת ששווה 200 זוז או 300 זוז, והרגעה אותה, זהו. ונאמר ששווה בהמה היא כבר לא שווה כלום, ממש התרסקה ואין מה לעשות אפילו עם האור, ולא נשאר, אין מה לעשות איתה. אז בעצם הנזק הוא 300 זוז, המזיק הוא בסך הכל שווה 100 זוז. בכל זאת, משלמים רק מגופו של המזיק. 100 זוז. כך דורשים ממה שנאמר בתורה. אבל זה דווקא כשהיא נגחה, או שהיא כוונתה הייתה להזיק. אז משלמים מגופה של הבהמה שהזיקה. אבל רגל, דהיינו אם היא הלכה ותוך כדי הליכתה היא הזיקה, גם אם הבהמה שווה פחות מהנזק שהיא הזיקה, צריך הבעלים שלה לשלם מן העלייה. דהיינו, צריך לחפש שם אצלו בבוידם, צריך לחפש אצלו שם באוצרות שלו, מה שהוא שומר, צריך לשלם מהדברים המעולים שיש לו. ולכן זה שונה, אתה לא יכול לומר שצרורות זה תולדה של קרן, או לומר שזה משהו בפני עצמו, לא, זה תולדה של רגל. למה? כמו שרגל משלמים מהעלייה, משלמים אפילו אם זה שווה, אם הנזק היה יותר מהשווי של המזיק, ככה גם בצרורות. משלמים חצי נזק, כי זה הלכה למשה מסיני, אבל לא כמו בקרן, שגם כן משלמים חצי נזק בפעמים הראשונות, אבל שם משלמים רק גופו של המזיק, ואם הוא שווה קצת, וזה לא מכסה את אפילו את החצי נזק, אז הניזוק, זה שניזוק מפסיד. אבל כאן משלמים את החצי נזק כולו מהעלייה. נשאלת השאלה אם זה הסיבה שקוראים לה צרורות תולדה דרגל, והרי זה ספק מבאי רבה. מסתפק האם משלמים מהעלייה, דבאי רבה. חצי נזק של צרורות. מצד אחד, זה כמו רגל, כי הרי הצרורות האלה ניתזו בזמן הליכתה בדרך הילוכה. אז לכן, אולי נאמר שזה כמו רגל ומגופו משלם. או מצד שני, ואם תשאל, אם על צרורות משלמים סוג שונה של תשלום ממה שמשלמים ברגל, המאי קרי לה, למה אתה קורא לה תולדה דרגל? תקרא לה בשם אחר, אולי זה יהיה שם אחר של אב המזיק. התשובה היא, לשלם מן העלייה. וכאן אנחנו מגלים הלכה נוספת בהלכות תשלום על נזקין. דורשים מהפסוק שאם בהמה נוגחת וכוונתה להזיק בפעמים הראשונות שהשור הוא עדיין תם, הוא לא רגיל להזיק, זה הכוונתם, הוא לא נגח עדיין כמה פעמים, אז הוא משלם רק חצי נזק, והוא גם משלם רק מגופו, ממנו, משוויו, מהמזיק. ואם יש לך פה שור שהוא שווה, נשתמש במטבעות של זמן חז"ל, כי אם נשתמש במטבעות שאנחנו משתמשים היום, יכול להיות שבעתיד ישתנו השמות של המטבעות, אז נאמר זוז. השור שווה נאמר 100 זוז, והוא הזיק שור אחר ששווה נאמר 300 זוז. והשור ההוא התגלגל, התרסק לגמרי, ואין מה לעשות איתו יותר. גם האור שלו ממש נהיה ממש כולו חתיכות קטנות, אין לך מה לעשות עם השור הזה, אין מה להשתמש בו יותר. אין לו שום ערך כבר. זאת אומרת, הנזק הוא 300 זוז, והמזיק סך הכל שווה 100 זוז. אתה משלם חצי נזק מגופו. אתה לא משלם יותר ממה שהוא בעצמו שווה, המזיק. אבל, אולי נאמר, שבגלל שתולדה של רגל היא שונה, כי הרי משלמים מן העלייה, זאת אומרת, משלמים את הנזק כולו, וגם אם המזיק שווה פחות, יצטרך הבעלים מהמעולה שבנכסיו לשלם את התשלום כולו, לכן זה יותר דומה לרגל. והרי מבאי באי רבה, רבה מסתפק בשאלה הזאת. דבאי רבה, אותו חצי נזק שמשלמים במקרה של צרורות, מאיכן משלמים את זה? מגופו משלם? מגופו של המזיק? ואם הוא לא שווה כל כך, אז באמת הניזק מפסיד? או מן העלייה משלם, צריך לשלם את החצי נזק כולו. ואם כן, למה אתה קורא לו תולדה דרגל? הרי זה, לפי רבה זה לא פשוט בכלל שמשלמים מן העלייה בחצי נזק צרורות. אז אם ככה, למה רב פאפה קורא לזה תולדה דרגל? מה, לעניין שהוא משלם מן העלייה? הרי רבה מסתפק אם משלם מן העלייה. התשובה היא בסדר. לפי רבה באמת מבעי עלי. אבל לרב פאפה, פשיט עלי, פשוט לא, שצרורות משלמים מן העלייה, ולכן הוא קורא לזה תולדה של רגל. כמו שרגל משלמים מן המעולים שבנכסיו, ככה גם בצרורות. נשאלת השאלה, ולפי דבריו של רבה, שהוא באמת מסתפק, דמיבא אלי, אם צרורות משלמים מהעלייה או מגופו, המאי קרי לה, למה באמת צרורות נקראים תולדה דרגל? הרי משלמים תשלום שונה מרגל בצרורות. התשובה היא, הטעם שזה נקרא תולדה של רגל, משום שהדין של צרורות דומה יותר לרגל ממה שהוא דומה לקרן. שהרי לפותרה ברשות הרבים. קרן, גם אם הוא מזיק ברשות הרבים, חייב. אבל רגל, אם הוא מזיק ברשות הרבים, פטור. כתוב, ושילח את בעירו, הוא ביר בשדה אחר, בשדה של מישהו אחר, בשדה של הניזק, ולא ברשות הרבים. רגל ברשות הרבים, פטור. וגם צרורות ברשות הרבים, פטור. ולעניין זה אנחנו אומרים שצרורות הם תולדה של רגל. נמצא אם כן. רב פאפה אומר שהתולדות של אבות הנזיקין יש מהם כיוצא בהם שמשלמים על התולדה כמו שמשלמים על האב, והעמדנו שזה הכוונה כמעט לכל התולדות, ויש מהם לא כיוצא בהם. יש תולדה אחת בלבד שלא משלמים עליה כמו שמשלמים על האב, שזה צרורות, שהיא תולדה של רגל, שבעוד שעל האב משלמים נזק שלם, על הצרורות, שזה התולדה, משלמים רק חצי נזק, ועד כאן דף ג'.